מכירת חיסול. כתבתו של לירוי שופן מתוך הארץ, 18 בנובמבר 2022. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. לפני כשנתיים חשף העיתון הכלכלי פורבס סיפור קטן שכלל את כל החומרים שמהם נרקחת רכילות משובחת. תחילת הפרשה באוגוסט 2019, כשהעיתון הקדיש לקניה ווסט כתבת שער. זו הייתה כתבה מפוארת, אבל בדיעבד התברר שהמוזיקאי, זוכה הגרמי, בכל זאת לא היה מרוצה לגמרי. הסיבה? מאחר שווסט נמנע מלחשוף נתונים כלכליים מדויקים, לא הכתיר אותו פורס בתואר מיליארדר. כמה חודשים לאחר מכן, באפריל 2020, כשפורבס פרסם את רשימת המיליארדרים השנתית שלו, ווסט נעדר ממנה עם כך, והפעם הוא כבר יצא בתגובה פומבית נגד העיתון, כולל רמיזות לכך שהתואר הנחשק נמנע ממנו בגלל צבע אורו. בסוף ווסט נשבר, אנשיו סיפקו לפורבס תיעוד על הונו, וזה אישר שאכן מדובר במיליארדר. אבל מה שהיה מעניין במידע לפי פורבס הוא מה שהפך את ווסט לעשיר כל כך. לא, זו לא הייתה המוזיקה שיצר. אמנם כבודה של זו כמקור הכנסה במקומו מונח, אבל את הבוסט הגדול באמת סיפקה אימפריית האופנה ונעלי הסניקרס של ווסט, המכונה ייזי, ופועלת מאז 2015 בשיתוף עם ענקית הספורט אדידס. מותג הסניקרס, על פי פורבס, אחראי לכ$1.5 מיליארד מהונו של המוזיקאי המיוסר. אחרי הסיפור הזה, אפשר להבין אולי טוב יותר מדוע הסערה שהתחוללה סביב ווסט בשבועות האחרונים, משולה גם בתעשיית האופנה, להוריקן בדרגה 5. תזכורת למי שלא התחבר לרשתות החברתיות ולאינטרנט בכלל בזמן האחרון. בחודש שעבר, השמיע ווסט, או יה, כפי שהוא מכנה את עצמו כבר כמה שנים, שורה של אמירות שקשרו בין יהודים, להון ולשליטה במדיה האמריקאית, כולל טענה לקיומה של מאפיית תקשורת יהודית שחולבת אומנים שחורים, והקים עליו עולם ומלואו. מארגונים מקומיים ובינלאומיים הנלחמים באנטישמיות, ועד הממונה הלא רשמית לנושא מטעם ישראל, נועה טישבי, התגובות היו חריפות. גם הגרושה, קים קרדשיאן, הצטרפה למגיבים ותצייצה בטוויטר, דברי סתנה הם לעולם לא בסדר או נסלחים. אני עומדת לצד הקהילה היהודית וקוראת לשים סוף לכל גילויי האלימות והשנאה כלפיה. אבל ההתפתויות הפרובוקטיביות הללו לא צצו פתאום. הן היו שיאה של שרשרת פיגועים תקשורתיים, שהעידו כי למרות שלווסט היסטוריה ארוכה של אמירות פרובוקטיביות ולא תקינות פוליטית, חלקם תולדה של הפרעה דו-קטבית ידועה, הוא העלה בהחלט את הרף. התקרית הראשונה בסבב הזה הראה בתצוגה של ייזי בשבוע האופנה בפריז בתחילת אוקטובר. ווסט והדוגמנית סיילה מרלי, ביתה של הזמרת לורן היל והנכדה של בוב מרלי, לבשו אז חולצת טי ועליה הכיתוב White Lives Matters. שיבוש מכוון לשם התנועה Black Lives Matter. וגם הביטוי המשמש קבוצות גזעניות קיצוניות הטוענות לעליונות לבנה. האש ניצתה בתוך שניות ספורות. על פי המגזין והנטיפר, חלק מהאורחים, כמו ג'יידן סמית, נטשו את האירוע, אחרים יצאו נגד ווסט בהודעות פומביות. העורכת הבחירה מווג והסטייליסטית גבריאלה קרפה ג'ונסון, למשל, תיארה את הגימיק בתור התנהגות שלא ניתן להגן עליה. והרשתות החברתיות עלו על גדותיהן. ומהרגע שהשד הגזעי יצא מהבקבוק וגרם גינויים פומביים, לא ניתן היה להשיב אותו לשם. האם ווסט החל לראות לכל עבר בתגובה לעליהום הציבורי? אין לדעת, אבל כל מהלומה שלו העצימה את זו הבאה. בתחילה הוא יצא פומבית נגד קרפה ג'ונסון ולעג לה ולסגנונה האישי, מה שהוביל לתגובה רשמית חריפה של ווג ולהתייצבות של שלל בכירים בתעשייה, מטרמיין אמורי, המעצב הראשי של המותג סופרים, ועד הדוגמנית ג'יג'י חדיד, לצידה של האורכת. בשלב הבא ווסט כיוון גבוה יותר, והציב על הכוונת את ברנאר ארנו, בעליו של תאגיד היוקרה LVMH, שמחזיק בין השאר בבית האופנה לואי ויטון. בפוסט שפרסם באינסטגרם, הוא טען כי ארנו הרג את חברו הטוב ביותר, מתכוון כנראה לוורג'ל אבלו, שהיה מעצב אופנת הגברים של לואי ויטון, ומת בשנה שעברה ממחלת הסרטן. ווסט לא החתיא גם יעדים נוספים. בריאיון לרשת פוקס למשל, שבו עלה בין השאר גם שמה של הזמרת ליזו, הוא יצא נגד אלה המבקשים לעודד השמנה, בשם ערכים של גיוון ובודי פוזיטיב, וטען כי להיות בעודף משקל זה רצח עם של הגזע השחור. ובתוך זה גם הגיע תורם של היהודים כמכלול. אלא שאם ניתן להניח כי ווסט צפה את התגובות הנזעמות ברשתות ובעיתונים, דבר אחד הוא לא חזה, תגובתה של אדידס. אני יכול להגיד אמירות אנטישמיות ואדידס לא יכולים לעשות לי כלום. ועכשיו מה? עכשיו מה? הוא אמר ביהירות השמורה לבעלי בית בתוכנית Drink Champs, המוקדשת לתרבות ההיפ-הופ באמצע אוקטובר. כמה ימים אחר כך, ב-25 באוקטובר, הוכיחה ענקית הספורט הגרמנית, זו שבהיסטוריה שלה קשרים למשטר הנאצי, שהיא דווקא כן יכולה. פשוט נדרש לזמן להכריז על סיום השותפות עם המוזיקאי, שהייתה אמורה להימשך עד 2026, ואפשר להבין מדוע. ייזי הוא קו מצליח ורווחי, הממותג גבוה יותר מסל המוצרים הרגיל של אדידס. ככזה, הוא תרם תרומה גדולה לתדמית של אדידס כמותג מעודכן, ואפשרה לחברה להציע מוצרים יוקרתיים ומעוצבים יותר. וזה עבד. על פי הערכות אנליסטים, ועל פי פרסום בעיתון האופנה החשוב Business of Fashion, עם מחירות המוערכות בכי 1.7 מיליארד דולר בשנה, הנעליים של ייזי היו אחראיות לכ-7% מההכנסות של אדידס ב-2021. ולמרות זאת, אדידס נתקע את הקשר, ואפילו לא חיכתה לעונת הקניות הגדולה, זו של חג המולד וחגיגות השנה החדשה, מה שעשוי לעלות לה באובדן הכנסות של כ-250 מיליון דולרים. התרומה של ייזי לאדידס הייתה עצומה, מאשר סגי מאיה, מנהל סניקר בוקס מתל אביב, בוטיקה נחשב אתר עלייה לרגל, לסניקר הדס, אותם אספנים של נעלי סניקרס במעדורות מוגבלות. מנקודת המבט של חנות נעליים, נוכחתי לגלות שיותר ויותר אנשים קונים אדידס, ולראשונה זה המון שנים, אדידס הצליחו לתת פייט רציני לנייקי, ששלטה בשוק בפער גדול. המותג פשוט הפך למגניב יותר בקרב הצעירים. בזה הייתה החשיבות של קניה ווסט, ולדעתי גם מה שאדידס ניסו להשיג בשיתוף הפעולה איתו. עם נתונים כאלה, סיום השותפות הזאת הוא המהלך הדרמטי ביותר מבחינת ווסט, אבל אדידס לא הייתה היחידה שזנחה אותו. ימים ספורים לפניה, החליט גם בית האופנה הצרפתי הפופולרי בלנסיאגה לסיים את מערכת היחסים איתו. וזו הייתה מערכת יחסים משמעותית. בלנסיאגה חבר אל המוזיקאי במגוון הזדמנויות, בין השאר ביצירת קולקציית לבוש ואביזרים משותפת לו, לייזי ולגאפ, ואף להיק אותו כדוגמן הפותח בתצוגת האופנה האחרונה שקיים. לא עוד. לבלנסיאגה אין יותר קשר לאומן וגם לא תוכניות עתידיות איתו, נמסר בהודעה לתקשורת. גאפ, בתורו, נקט צעד דומה. המותג האמריקאי וקניה ווסט אמנם הכריזו כבר בספטמבר, כי הם בוחרים לסיים שותפות מתוקשרת שהתנהלה בשנתיים האחרונות. אבל עכשיו, לנוכח הצעדים של המותגים האחרים, הזדרז גאפ להסיר מהמדפים ומהחנות המקוונת את כל פריטי הקולקציה המשותפת שעדיין היו זמינים לרכישה. מי שלא עוקב באורח קבע אחרי חדשות האופנה אולי הופתע מהעדויות האלו למרכזיות של המוזיקאי יליד אטלנטה בעולם הזה. אבל למעשה, קשה לחשוב על ווסט, בן 45, שהחל את דרכו המוזיקלית באמצע שנות ה-90, במנותק מתעשיית האופנה. כבר בראשית דרכו כמוזיקאי, הוא פעל כדי לאמץ לעצמו סגנון אישי ואגרסיבי למדי, כזה שפוסע על קו התפר שבין פריטי ספורט נוחים, כמו סוואטשרטים או סניקרס בולטות, לבגדי אוברסייז עצומים, ולקמעות יוקרה מנקרי עיניים כמו מעילי פרווה, אבל גם כדי להשתלב בעולם האופנה כיוצר. ההתחלה הייתה מאוססת ומפוזרת. לאחר שמותג אופנה שניסה לפתח ב-2006 לא קרם אור וגידים, עיצב הזמר נעל סניקר יחד עם מותג אופנת הרחוב היפני, A Bathing Ape. המהלך הזה הוביל אותו בתורו למותג הספורט נייקי ב-2007. ויחד איתו הוא השיק לאחר שתי שנות עבודה, שני דגמי נעליים תחת השם נייק אר ייזי. העובדה שווסט הוא ראפר ומנגד גם אופיה הגזעני של תעשיית האופנה, מקמו אותו כשותף טבעי במותגים כאלה, הקשורים אל עולמות אופנת הרחוב והספורט. אבל היה ברור שווסט, למרות ההצלחה, שואף לדברים אחרים. הוא רצה להוכיח שהוא יכול להתברג גם בדרג מותגי האופנה, שבדרך כלל מאתרים את עמודי הקרומו של מגזינים כמו ווג. ומהבחינה הזאת, 2009, נחשבת לשנת הפריצה. ווסט בחר להתמחות בבית האופנה האיטלקי פנדי, כדי לתרום רעיונות לקולקציה, וגם הציג קולקציית סניקרס של שלושה דגמים בשיתוף לואי ויטון, ממותגי היוקרה הבולטים בעולם. החותמת שקיבל מויטון היא שסללה את הדרך לשלל הפרויקטים הנוספים בתעשיית האופנה עד לגולת הכותרת, ביסוס המותג ייזי כזרוע משותפת אך נפרדת של אדידס. האם המוזיקאי שקנה לו מעמד כזה בתעשיית האופנה יתאושש מהשערויות? האם לאחר שירגעו הרוחות ייזי ישוב להיות מותג אופנה משמעותי? השאלה הזאת מעסיקה את עולם האופנה עכשיו. אלון לבנה, מעצב האופנה שמעורב בסצנה הבינלאומית, והלביש כוכבות ידועות כמו ביונסה, לידי גאגה, קייטי פרי וניקי מינאז', חושב שכבר היינו בסרט הזה, וצופה קדימה. אני חושב שיש לנו כאן מקרה ג'ון גליאנו, מספר 2, הוא אומר, ומכוון למעצב האקצנטרי שב-2010, בזמן שהיה המעצב הראשי של בית האופנה קריסטיאן דיור, תועד משמיע אמירות אנטישמיות בנוסח אני אוהב את היטלר. אני צופה שקניה יעלה מהעין לשנה שנתיים, ויחזור עם קאמבק גדול ושינוי כיוון ממשי. הוא יספר כמה הוא היה חולה, ויתנצל על דבריו הפוגעניים. מאחר שהוא נחשב לאחד המוזיקאים המוכשרים של הדור, אני מניח שההתנצלות תתקבל כמובן. הוא לא שוכח לסייג. אופציה נוספת היא שווסט ימשיך בדרכו, והיא תוביל אותו בסוף להשפוז בכפייה ופשיטת רגל. גם מאיה מעריך שהפרידה מווסט אינה לנצח. אני חושב שאנשים ישכחו מהר, הוא אומר כשהוא נשאל על פוטנציאל ההצלחה של פרויקטים עתידיים של ווסט בתחום. יהיה קשה לבטל את העשייה שלו עד היום במוזיקה ובאופנה. כמובן שאין לדעת לאן הוא עוד יוכל לקחת את זה, אבל קשה לי להאמין שהסניקר-הדס של היום יוכלו להפנות לו עורף. רובם פשוט יצטרכו למצוא זהות חדשה. רק תסתכל על אדידס, הם כבר הספיקו להודיע שכל הזכויות על העיצובים הן שלהם, כלומר הם ימשיכו להוציא את הנעליים תחת מיתוג אחר. הוא מוסיף, הוא מתכוון לכך שעל פי הערכות בתעשיית האופנה, אדידס תמשיך לשווק את דגמי הסניקר שיצרה במשותף עם הזמר, ובהם היא בעלת הזכויות, רק בלי השם ייזי, השייך לו. אבל בין שקניה ווסט יחזור בגדול ובין שלא, הפרשה שהוא עומד במרכזה חורגת מהאיש עצמו. היא אמנם משמשת הוכחה מכרעת למרכזיות שלו בסצנה, אבל גם מעידה עד כמה הוא מגלם שינויים רדיקליים שהתחוללו ומתחוללים בתעשיית האופנה במאה ה-21, תולדה של כוחות כלכליים, חברתיים ופוליטיים. השינוי הנראה לעין, זה שמעל פני השטח, הוא המהפכה הסגנונית שווסט הוא אחד משגריריה המשמעותיים ביותר. כניסה של אופנת רחוב, ובמיוחד זו המזוהה עם השוק האמריקאי ועם מוזיקת היפ-הופ, לספרה המכונה אופנת אילית, עם הקהל הבורגני המיושב למראה והשיר שלה. נכון אמנם שערוצי המוזיקה והקליפים תרמו לקידומה של אופנת רחוב כבר בשנות ה-80 וה-90, תקופה שבה עלתה קרנם של כוכבי מוזיקת פופ שחורה, אבל מכנסי בגי רחבים, חולצות טי גרפיות או סניקרס צבעוניים, נותרו בדרך כלל בגטו של מותגים ייעודיים או נגישים יחסית מבחינה כלכלית, שקהל היעד שלהם היה צעיר, מעודכן וצופה הדוק ב-MTV. למעשה, רק בעשור השני של המאה ה-21 נעשה ברור שהגבולות מתשתשים לגמרי, ושעולם האופנה הגבוהה, שניסה לבדל את עצמו מהעממי במשך שנים באמצעות עיצובים ששאבו השראה מנוסטלגיה אריסטוקרטית, מתחילה לנוק ממנו בכוונה. בתחילה, באמצעות שגרירים מגשרים, כמו ווסט, ולאחר מכן, גם באופן עצמאי. בעשור השנים האחרונות, המירו שלל בתי אופנה ידועים מפרדה וסן לורן, דרך ברברי וקריסטיאן דיור, ועד ללואי ויטון ובלנסיאגה, את הבגדים המחוייתים ונעלי האור האלגנטיות, בסוואטשרטים וקפוצ'ונים, בחליפות פוטר ומכנסי ג'ינס רחבים, והחשוב מכל, בנעלי סניקרס ממותגות. אלה האחרונות נחשבות לאחד ממכרות הזהב של בתי האופנה בעשור האחרון, אחראיות להיקפים גדולים מסך המחירות שלהם. מה גרם לתעשייה הקו-אליטיסטית לצאת לרחוב? למעשה, זהו מהלך מתבקש. האופנה היא תעשייה שהולכת בעקבות הממון, ותנודות בטעם ובסגנון בה מעידות על התגבשותן של אליטות חדשות משני עברי המתרס, משפיענים וצרכנים כאחד. כאשר כוכבי הדור הגדולים ביותר מגיעים, כמו ווסט, מעולמות הראפ וההיפ-הופ, המוזיקה הלטינית, הספורט והסקייטרים, האופנה מיישרת קו. וכאשר גם כוח הקנייה עובר שינוי, ואוכלוסיות לא לבנות, שהודרו בעבר מהאופנה העילית כצרכניות, בגלל גזע או מעמד סוציו-אקונומי, מתחזקות באופן ניכר מבחינה כלכלית ומבחינת הנראות שלהן, במדיה החברתית ומחוץ לה, בתי אופנה לא נותרים מאחור. אלא שבתהליך הזה שעברה תעשיית האופנה, הנשען על שינויים טקטוניים שמחוץ לה, השתנו גם המכניזמים שלה עצמה, והאופן שבו היא פועלת, וקודם כל, השתנתה הזהות של מכתיבי הטעם בה. במהלך 200 השנים האחרונות, הופקד בדרך כלל התפקיד הזה של מכתיבי טעם, אלו שמארגנים את הרעיונות האופנתיים במשנה סדורה, בידי מעצבי האופנה, ורוב מותגי האופנה המודרניים נבנו סביבם. אבל לא תמיד היו בכלל מעצבי אופנה, לפחות לא כמו אלו שאנחנו מכירים כיום. לפני המאה ה-19, בגדים אופנתיים נוצרו בעיקר על ידי נותני שירותים, בעיקר חייטים ותופרות שמטרתם הייתה להוציא לפועל את דרישות הלקוח או הלקוחה. במילים אחרות, סמכות הטעם הייתה נתונה בידיו של מזמין העבודה. מי שנחשב לאחד הראשונים שתרמו לשינוי המודל העתיק הזה, אם כי הוא בוודאי לא היה היחיד, הוא האנגלי צ'רלס פרדריק וורת', שמכונה בספרי היסטוריית האופנה אבי מעצבי האופנה המודרניים. ב-1858, וורת' פתח בלב פריז את בית האופנה הנושא את שמו, אך בניגוד לאחרים, הוא לא ראה את עצמו כנותן שירותים, אלא כגורם ידען שמתוקף תפקידו יכול לקבוע מה נכון ומה לא, מה אין ומה אאוט. אל וורת', הלקוחות באו כדי להתרשם מהעיצובים העונתיים שהציע, ולא כדי לומר לו איך הן רוצות שהדברים ייראו. זה היה שינוי מהותי בכיוון הכתבת הטעם. במקום שהלקוח או הלקוחה ינחו את מי שמספק להם בגדים, המעצב מנחה את הלקוחה והלקוח. בכל פעם שאנחנו נכנסים לחנות של מעצב אופנה, אנחנו למעשה בוררים מבין אופציות שהוא ייצב עבורנו. כדי להיות מסוגל לומר לאנשים מה ללבוש, מעצב האופנה נדרש להתאפס כבעל יכולת וכישרון יוצאים מהכלל. זו הסיבה שוורת' ראה בעצמו ושיווק את עצמו כאומן, כולל כל הגינונים הנדרשים, ואף הקפיד לחתום על היצירות שלו באמצעות תגיות הנושאות את שמו, כמו צייר החותם על ציור. ממשיכי דרכו רק הלכו והתחזקו. לאורך המאה ה-20 הלכה והתעצמה הפונקציה המכונה מעצב אופנה, על חשבון תופרים ותופרות ושאר יצרנים, ובעוד אלו נדחקו לתחתית הסולם החברתי, המעצב נעשה, לפחות למראית עין, לציר המארגן של תעשיית האופנה. אחד השינויים הגדולים במעמדו התחולל במחצית השנייה של המאה ה-20, עם השתכללות התקשורת ואמצעי התחבורה ושינוע הסחורות, לרבות טיסות טרנס-אטלנטיות. כל אלו פתחו לפני מעצבי האופנה האירופים, שהיו רגילים לשרת בעיקר קהל מקומי מבוסס, שלל קהלים חדשים. אך מהר מאוד התברר שכדי למשוך את תשומת ליבם של ההמונים האלה, אי אפשר להסתפק בדמות של אומן, צריך להיות סלבריטי, ועדיף בקנה מידה גלובלי. ואכן, משנות ה-70 ואילך, מעצבי אופנה רבים החלו לברוא את עצמם כידוענים. זה קרה עם איב סן לורן, קארל לגרפלד, ז'אן פול גוטייה, ורבים אחרים שבאו בעקבותיהם ונעשו למותגים חובקי עולם ולדמויות מוכרות, גם בקרב מעגלים שהעניין שלהם באופנה עילית הוא מועט. הנוסחה שהפכה מעצבים לסלבס הייתה פשוטה. עליהם לא רק לספק קולקציות מצטיינות או לחתום את שמם על מוצרים נגישים יותר כמו ביסום, אלא גם להתמסר למה שהופך ידוען לידוען. רכילות. אירוני ככל שזה נשמע, כדי להפוך לאוטוריטה בתחום הסטייל, מעצבי האופנה נדרשו למכור הרבה יותר מאשר בגדים. הם נדרשו להיכנע לתקשורת ולהיחשף ולאפשר נבירה ציבורית בגופם, בדעותיהם, בחייהם הפרטיים. סן לורן למשל לא רק הצטלם עירום כדי לקדם בושם חדש בשנות ה-70, הוא אף השתמש בשמועות על השימוש שלו בסמים כדי למתג את הבושם המפורסם, אופיום. והנה עכשיו באה שערה סביב קניה ווסט שמערבבת בין סטייל, רכילות ופוליטיקה, אך גם מאשרת את מעמדו בתעשיית האופנה, ומוכיחה ששוב השתנו הכללים. בעידן הרשתות החברתיות והקהל השבוי שלהן, תופסים הידוענים את מקומם של מעצבי האופנה כאוטוריטות של טעם ומותגי אופנה, שבעבר נבנו סביב פרסונות של מעצבים, הולכים ונבנים סביבם. התהליך הזה החל באופן ברור לפני כ-3 עשורים אמנם, אך אם בתחילה מותגי אופנה השייכים לידוענים נחשבו זולים או נמוכים יותר בהיררכיה האופנתית, לתרגום ריק מתוכן של הילת הזוהר, הרי כיום ברור שלא ניתן להמיד בחשיבותם ובמידת ההשפעה שלהם על השוק. קחו לדוגמה את ריאנה, שהפכה בשנים האחרונות לאימפריית אופנה ואיפור תחת השם פנטי. הכוכבת שזכתה להשקעה מצד LVMH ובתצוגת האופנה האחרונה שקיימה למותג ההלבשה התחתונה שלה Savage X Fenty, כיכב השחקן ג'וני דפ, שבעבר שימש גם כפרזנטור של בית האופנה קריסטיאן דיור. או קים קרדשיאן, הראיה לשעבר נעשתה מזוהה עם בית האופנה בלנסיאגה ואף דיגמנה עבורו, ובשנה שעברה חשפה קולקציה משותפת עם פנדי. ובינתיים מותג ההלבשה התחתונה שלה, סקימס, שובר סיים ביחס לגילו הצעיר יחסית, ובתחילת השנה הנוכחית הוא ערך בכ$3 מיליארד. ולנוכח אלה, אי אפשר לפסול את האפשרות שבעתיד יתנהלו מותגי האופנה הגדולים בעיקר סביב ידוענים מתחומים אחרים. איך קרה שעוד ועוד ידוענים פולשים אל תחום האופנה ולוקחים אותו ברצינות גמורה? מאז ומתמיד, אנשים נמשכו לזוהר ולסלבס והיו אובססיביים למה שהם לבשו ולשגרת הטיפוח שלהם. מרילין מונרו, למשל, הזניקה את מחירות הבושם שנל מספר 5 כשאמרה שהיא לובשת רק אותו לפני השינה. הדוגמאות הן אינסופיות, מזכיר אלון לבנה. לסלבס יש כוח משיכה מטורף, וזה רק הגיוני שיעשו מזה כסף. עם זאת, מנקודת מבט של מעצב, אני לא יכול להתעלם מהטעם המר שזה משאיר. הרי אף אחד מהסלבס שמקימים מותג לא באמת יושב ומעצב משהו. יש מאחוריהם סוללה של מעצבים מוכשרים, אנשי שיווק ופרסום. במקרה הטוב הם מאשרים או רואים את המוצר לפני שיווקו. הרי אף אחד לא חושב באמת שריאנה יושבת עם פלטת צבעים ומרקמים ובוחרת את הצלליות לעונה הבאה. ועדיין, המחשבה שאלו מוצרים שריאנה הייתה משתמשת בהם, יצרה אימפריית קוסמטיקה שאף אדם שהוא לא סלב לא היה יכול ליצור בזמן כה קצר, הוא אומר, ובתוך כך מצביע על היפוך תפקידים. אם בעבר מעצבים היו מנחים ידוענים מה ללבוש, הרי כיום יותר ויותר מעצבים מקבלים את ההנחיות שלהם מהידוען העומד בראש המותג ונדחקים לאחורי הקלעים. מנגד, מהזווית של מאיה, יש לדברים היבט אחר. בעיניו, המוזיקאי הוא חלק בלתי נפרד מהתנועה שסייעה להיפ-הופ ולכל העולם האופנתי והתרבותי הנלווה אליו, שנחשבו בעבר שוליים חברתיים, להתקבל אל הזרם המרכזי. התרומה הכי חשובה של קניה היא פתיחת תרבות הסניקרס לאנשים שכנראה לא היו נכנסים אליה לפניו. בזכות האהבה שלו למוצר והעין שלו לאופנה, הוא סחף אחריו קהל עצום של צעירים, שלמדו על העולם הזה ועל ההיסטוריה שלו, והפכו את זה לדרך חיים. יאמר לזכותו שהודות לו, גם נפתחה לפני לא מעט אנשים, האפשרות להתברג למקומות הכי גבוהים, בכל מותג גדול בעולם. אבל ההתקבלות של אופנת הרחוב, והמעבר ממעצבי אופנה לידוענים, הן לא התופעות היחידות שסערת ווסט מאשרת. ישנה אחת נוספת, חשובה לא פחות. ווסט סומן כלא רלוונטי בתעשיית האופנה, לא בגלל שהמוצרים בעיצובו היו באיכות גרועה, לא בגלל שהם נחשבו מיושנים או לא לבישים, ולא בגלל שזוהו עם קבוצה חברתית מעוררת מיוס. אם כבר, ווסט הוצא מהאופנה בגלל עמדה מוסרית, חברתית ופוליטית. כי מה אנחנו בעצם קונים כשאנחנו קונים פריט מעצבים? בעבר, התשובה לשאלה הזאת, שהיא קריטית במיתוג ושיווק, הייתה כי יחד עם הפריט עצמו, בגד או אבזר, אנחנו רוכשים סטטוס חברתי, אומנות, עשייה, הון תרבותי וגם עדות לטעם טוב. ובהתאם, מותגי יוקרה הקדישו זמן ומאמצים כדי לשכנע את הלקוחות שלהם שהמוצרים והעיצובים שלהם הם נדירים, ייחודיים, יקרים ואבנגרדיים. אלא שמחקר שערכו אמילי הוגארד, פטריק לונגרן ואניה אוברדיק, והתפרסם לאחרונה בכתב העת האקדמי Fashion Theory, מצביע בין השאר על השינוי שעוברת אופנת מעצבים גם במובן הזה. הוא מדגים כיצד מותגים החלו לגלם בעשור האחרון לא רק ערכים שקשורים במעמד ובלייפסטייל, אלא גם ערכים של צדק חברתי, לרבות דאגה לכדור הארץ, גיוון והכלה או התנגדות לכל צורה של אפליה וגזענות. במילים אחרות, מותגים נעשו הרבה יותר פוליטיים. הם נוקטים עמדה ציבורית בנושאים שונים ומתקשרים אותה במסעות פרסום, ברשתות החברתיות או ביצירת קולקציות ירוקות, או כאלה שההכנסות ממחירתן תומכות באוכלוסייה נחשלת כזו או אחרת. זה לא קורה במקרה. עד כ-70% מהצרכנים, אומרים החוקרים במחקר החדש, רוצים שמותגים יאמצו עמדות בנושאים חברתיים ופוליטיים, ונוטים לרכוש מכאלה שמבטאים עקרונות התואמים את ערכיהם. מבין היצרנים העכשוויים, נחוש במיוחד דור הזד, שעל פי מחקרים מקדיש תשומת לב למעורבות החברתית של מותגים, מתוך מחשבה שעצם הצריכה של מוצר ערכי יכולה לשנות את העולם. וזו בעצם הנקודה. המוסר נעשה לגמרי שכיר, הוא משפיע על החלטת הקנייה של הלקוח או הלקוחה. הוא נעשה כלי מחירה, לעתים משמעותי יותר מאיכותו או יופיו של המוצר עצמו. לעתים הוא אף משמש כמס שפתיים שיווקי, ובשנים האחרונות כבר ראינו מותגים שהואשמו בכך שהם מקדמים קולקציות מתחשבות בסביבה או תדמית של גיוון, בעוד האופרציה שלהם נותרה מזהמת או מפלה בפועל. האירוניה היא שאותם כוחות בדיוק שקראו לגיוון ושוויון והפכו את ווסט לשחקן לגיטימי בעולם האופנה, הם אלה שכרגע מטילים עליו וטו כאשר הוא לא מגלם את התפקיד הליברלי שייחלו לו, כאשר הוא יוצא משליטה. על רקע הלחץ הצרכני הגובר הזה, קל להבין גם מדוע אדידס, בלנסיאגה וגאפ, בין השאר, מיהרו להפנות עורף לווסט. למרות ששיתופי הפעולה איתו הניבו ממון רב, זיהוי עם דמות גזענית או אנטישמית, עלו להפוך במהירות לחרם צרכנים שמחירו גבוה בהרבה. אלא שכאן הדברים מסתבכים. ערכים הם הרי תמיד יחסיים, ומול אלה שיוצאים נגד המוזיקאי שנעשה למותג אופנה, משפיע, כבר נשמעים קולות של תמיכה, כמו למשל המפגינים בלוס אנג'לס שתועדו במו על יד, מחזיקים שלטים, ועליהם הכיתוב, צפרו אם אתם יודעים שקניה צדק לגבי היהודים. קולות שבוודאי יממנו את השלב הבא של האימפריה שלו. מכירת חיסול, כתבתו של לירוי שופן מתוך הארץ, 18 בנובמבר 2022, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג.